הרבים שקיבלתי כתשובה לשאלתי, ששאלתי בשיעורנו לפרשת בראשית, ההשוואה בין שני המדרשים, אשר שניהם התייחסו לפסוק אחד, והוא לתשובת קיילים, לא ידעתי השומר אחי אנוכי. שני המדרשים הם מדרש רבה, אחד הוא משל לאחד שנכנס לגינה ולקט פלטים באחר, והיה בר הגינה הצחרר, אמר לו, מה בידך? אמר לו, אין בידי כלום. אמר לו, והרי ידיך מלוך לחות. המשל השני הוא משל לאחד שנכנס למראה, וחצה בגדי אחד מבשילו לאחוריו, והיה בר המראה הצחרר, אמר לו, מה בידך? אמר לו, אין בידי כלום. אמר לו, והרי הוא מפאה אחריך. שני המדרשים, כך אמרתי אז, רוצים להראות שאין האדם, במקרה זה קין הרוצח, יכול להתחמק, מכיוון שבעל הגינה או בעל העדר יודע ויש לו הוכחות. והתחמקות לא פועיל. שאלתי הייתה, מה ההבדל בין שני המשלים? מה ראה האחד להוסיף את דבריו על השני? במה הוא מוסיף פה משהו? וכאמור נתקבלו תשובות רבות מאוד, ולא אוכל לדבר על כולם, אפילו לא על כל אלה שהם טובים ויפים, אלא צריך להתייחס רק לחלק קטן מהם. מראש אומר שטעו הרבה אנשים בכך ששכחו שמשל איננו מתאים לנמשל בכל כתב. כבר הרמב"ם במבוא למורה נבוכים מדבר על כך שיש במקרא עצמו משלים אשר כל חלק בו יש בו הקבלה בנמשל, ואולם יש גם משלים אשר לא תחפש פה, לא תחכה למצוא בכל פרט ופרט משהו מקביל בנמשל, אלא רק ברעיון הכללי במשל מקביל לרעיון הכללי בנמשל. והנה, אם ממשילים אנו את התורה למים, נמשלו דברי תורה למים ומרשים הרבה, אין הכוונה כמובן חוסר הטעם של המים או חוסר המתיקות נאמר שיש במים לעומת היין, אלא להפך, רוצים לומר פה המים הדבר החיוני שבלעדיו אין חיים, ואין מתכוונים לכך שאין לזה צבע או שזה משעמם, או מי שאומר משווה את הגיבור לאריה אינו רוצה לומר שיש לו רעמה, אלא מתייחס כאן לצד השווה האחד והוא הגבורה. ולכן טעו כל אותם אנשים שחשבו למשל שבמשל האחד גונב הצוטים משלם כסף וגונב הגדי משלם דלת להי, הרי שכחו לגמרי שאלה הם משלים המתייחסים לקיים, וקיים הוא רוצח. ואין כאן שאלה לא שתשום כפל ולא שתשום דלת והי, אבל זה רצח. וכן טעו אחרים שחשבו שכאן העיקר הוא שמי שאוכל פיטים לוקח מן הצומח, ומי שקונה בגדי לוקח מן החי. אבל גם זה לא חשוב כאן. חלוקן המשל הוא הגנב כאן, הוא לא בגני ואתו יכול להתעמוד לקיים, שהלקיים הוא רצח ולא גנב, אלא בהתחמקותם דומים אותם גנבים לקיים, שומר לא ידעתי השומר הכי אנוכי, ושני הגנבים האלו אומרים אין בידי כלום. ההבדל הוא כנראה במשהו אחר לגמרי. לא אזכיר אם כן בשמות את כל אלה שסטו לגמרי מן הרעיון העיקרי. היו גם אלה שרצו לומר שהגונב תותים גונב מעץ, והעץ יצמיח אותה בשנה הבאה פרי חדש, ולכן האסון איננו גדול כל כך. ואילו הגונב גדי מן העדר לקח נפש חיה, והעדר יהיה מיותם. או שמישהו אמר, מי ש, שהתותים נמשלו לנפש, מפני שנשמת הפרי, נשמת העץ הוא הפרי, כמו שהנשמה היא תמצית הרוב, ובעל הגדי המפאה ממשיל את הגדי לנשמת אדם, והוא רוצה להביא בזה את השארת הנפש. כל אלה הם דברים שאין להם שחר. צריך היה לחפש כאמור מה אומרים שני המשלים האלה לגבי המקרה שלנו. והנה היו אחדים שרצו לקשר את המדרשים האלה עם המדרש שקראתי לפניו על ההיפרחוס, שרואה את ה... שמוצא את ההורג, את ההרוג, וההורג אומר על ידו, הוא פונה אל ההורג ואומר לו מי הרגו, וההורג עונה, אתה תפקידך לשמור, אני דורש אותו ממך, למה לא שמרת עליו, מה אני יכול לעשות, יש בי יצר הרע, ולכן הרגתי, אבל אתה צריך היית לשמור. ועל זה עונה ההיפרחוס, לא אמרת כלום. כלומר, כפי שבאמת מפרשי המדרש אומרים, כל הטענות האלה שיש בך יצר רע, שאני לא מנעתי, שאני נתתי לך את היכולת להרוג, אין הם עומדים בפני העובדה שיש לך בחירה חופשית ויש לך אפשרות להתגבר על יצרך. ואין לזה כל קשר עם שני המדרשים שלנו. אומנם יש מי שמפרש את המילים לא אמרת כלום, שהם דברי החכם הבא במשל החדש, ואומר לקודמו, המשל שלך אינו מתאים, לא אמרת כלום לגבי קין. אבל אין זה נראה לי כלל, אלא נראה לי אמר לו ההיפרחוס, לא אמרת כלום. כלומר הקדוש ברוך עונה לקין, לאדם אין התירוצים שלך תירוצים. ולכן אינני מקבלת גם את כל התשובות הרבות שניסו לקשר בין שלושת המדרשים. לפי דעתי יש כאן שניים שעוסקים בהתחמקות, ההוא עוסק ברעיון אחר, ברעיון הבחירה החופשית. לגבי השניים האלה, היו מי שרצה למצוא את ההבדל בטיב הגניבה, כאן זה תותים, כאן זה גדי, והרחיקו שוב לכת. למשל חווה בן ארצי מטבעון כותבת, וזה יפה מה שהיא כותבת, אבל אני בכל זאת לא אוכל לקבל את זה, שהגונב תותים גונב לשהנאה אכל, וגונב את הגדי ומאפשילו לאחורה גונב לשי מטרה קדושה, כלומר למה שיהיה אחר כך. בינתיים הוא רוצה ושודה ומדכה, ובלבד שלאחר ימים רבים תבוא הגולה באמצעים אלה. ועל זה באה התשובה שהוא צועק מאחוריך. זה באמת רעיון נכון, וודאי אנו יודעים כמה אמת יש בדבר הזה בייחוד היום, אבל אינני חושבת שזה מתייחס כאן לכאן, ושאפשר לקחת את הגונב גדי כסמל למי שגונב, למי שעושה חטא למען הנאה, למען מטרה קדושה, וגונב התותים למי שגונב או עושה חטא למען הנאה פרטית. וכן לא נראה לי גם מה שכתבה שולה מציטרון, וההפך מבני ברק, וההפך מנה כתבה לא מאליה מטירנצי, שיש כאן אחד המתבייש במעשהו ואחד המתחפף. מעניין שלפי שתיהן, שלפי כל אחת מהן, דווקא לפי דעת אחת הגונב תותים הוא יש לפידת השנייה, עונה בקדים מפשיל לאחורה ומתבייש. זה דווקא כבר מראה שאין כאן בכלל הפרדה כזאת, בין מתבייש ללא מתבייש. וכן, לא נראה לי גם מה שכתבה כוכב התאיזי, שהאחד הוא הגנב החוטא במישרים, והשני הוא החוטא שאינו בעצמו מבצע, אלא עומד מנגד, כן? ונותן ונהנה מזה שהשני עושה את המלאכה. גם זה לא נראה לי כאן. קשה לומר שמישהו גנב קדים והפשילו לאחורה, הוא זה שלא בעצם ידע עושה את החטא, אלא שמח שמלאכתו נעשית על ידי אחרים. כל העניין הזה כאן לא נראה לי נכון. לעומת זה הייתה קבוצה גדולה של אנשים שעמדו על דבר נכון מאוד, אלא שזה עוד לא עונה לכל השינה. זה היה מר ג'יבאק מקבוצת גש, לאנו שליטים מירושלים, מר משה סופר מירושלים, יפה מכנית מתל אביב, ומיכאל הרצון מרעננה, ואביגדור שטיין, ומיכאל הרצון מרמת חיל, ואביגדור שטיין מרעננה. בנוסחאות שונות ובצורות שונות, וגם לפעמים הציפו דברים יפים, הם אומרים בעצם אותו דבר. הם אומרים שיש כאן הסתמכות על שני חלקים בפרק. בפסוק. גונב התותים, הרי מי שמע את המדרש הזה, מסתמך על הלא ידך מלוך לאחות. כאן, מעל הפסוק, כל דמי אחיך צועקים. הדם, כאן התותים, האדומים המלכלכים את ידי האדם. ואילו מי שאמר את המדרש אמרו הוא מפאר אחריך, מסתמך על המילה כל. והיו אחדים שכתבו שהצירוף הזה של כל דמי אחיך צועקים הוא שהביא לידי כך שנאמרו שני המדרשים. אחד, כפי שכתבו שוב אחרים, אחד שרואה כאן עניין חזותי, ואחד שרואה כאן עניין שנייתי. הגברת נחמה בזליה כתבה שאצל המדרש האחד מתעוררת האסוציאציה של הנביא האומר ידיכם דנים עליו, ואצל השני מתעוררת האסוציאציה של כסלע טבח יובל. אבל בזה עדיין אין תשובה לשאלתי. מה הם שני הרעיונות המבוטאים בשני המדרשים? הרי שהם רוצים לומר אין האדם יכול להתחמק מן האחריות. ואת הדבר הזה הם מסבירים באמצעות שני המשלים. מלבחינה פורמלית ודאי התשובות האלה נכונות. כאן זה נשען על חלק של הפסוק, זה נשען על חלק של הפסוק. אבל עדיין אין זה ממצא את כל העניין. לעומת זה הקבוצה זאב בוסתם מבני ברק, מרדכי גלובמן מפתח תקווה, היילנדברג מחיפה, משה יבור מכינרת, והמדרשה התורנית למורים מאחוז בחיפה. אלה נתנו את אותה התשובה שלפי דעתי היא הנכונה, ונדמה לי שמכולם ביטא אותה באופן מיוחד ידי מארזי בוסתם מבני ברק, ואני אקרא את תשובתו. קין הינו הרוצח, אך בניגוד לקו המקובל, הקובע שרעת הפשע היא בכך שהיא פוגעת בחברה, ובמקרה זה בהלו, הרי תורת ישראל רואה בפשע פגיעה גם בנפשו של הרוצח עצמו. קין לא רק שהרג את הלו ורצח על ידי כך את רבע האנושות דאז, מעשה זה. וכשם שיש דעות שכל מצוות צרה בעל החיים, כגון אותה ראש ושון וחמור ושילוח הקן ועוד, לא נועדו אלא להשפיע על האדם לתקן את מידותיו ולפתח את מידת הרחמים, בסוגריים אומר שזוהי דעת הרמב"ן נגד הרמב"ם, שאומר שאין מצוות צער על החיים רק מתוך רחמים על החי, אלא שהם כדי למנוע מן האדם ללכלך את נפשו הוא במעשה האכזריות. עכשיו אני חוזר במכתב, כך ברור שמעשה רצח משחית את נפשו של האדם, הרוצח מוציא עצמו מן העולם על ידי מעשה זה. על שני אספקטים אלו של החטא, כלומר האספקט האחד של העוול המעשה לזולת, לחברה, והאספקט השני של העוול המעשה לנפשו של העושה, על שני אספקטים אלו של החטא עומד המדרש. השה הגנוב מפאה מאחוריו של קין וזועק למה גנבתני, כי זהו המציאות הריצונית המידע על המעשה. אבל מידע כניסה פגע החטא גם בקין עצמו וזיהם אותו, בעוד שהם נתרד בחיי העולם הזה, הרי ידעו המלוכלכים מצוטים של קין ורוצים אותו לשני העולמות. אני חושבת שרעיון זה הוא באמת שאליו התכוונו לשני המדרשים. בדברי משה יבוא מכנרת עוד מתבסס הרעיון שהידיים החוטאות הן בסופו של דבר הגורם העיקרי, מפני שהן הן פוגעות גם בעושה, ומכיוון שהעושה הוא חלק מן החברה, הרי הוא גם פוגעים בחברה. בדיקה יש לנו שני הצדדים. יפה מאוד ביטלו זאת גם האנשים של תלמידי המדרשה התורנית למורים בחיפה, שכתבו במקרה הראשון אישיותו הוא אינה נציגה, ומקרה שני מביטים כאן על ההזק להבל ולעולם. אם כן, אפשר לומר, עוד לא עושים על כך, שכך כתב את זה מרדכי גלובמן, אם נסתכל מצד השם הרוצה לומר אין אתה יכול להכחיש, הרי בר הסוטים בר העדר אומר איך אתה מכחיש, הלא המציאות האובייקטיבית מעידה על המעשה. אתה על ידי המעשה שלך שינית משהו במציאות. במקרה זה אם כן רבע האנושות איננה יותר. עכשיו האות כאן יש חור בחברה, כאן יש משפחה מחוסרת אב, או כאן יש בנים שלא יבלדו עוד. ואילו בעל התותים מה אומר לגנב, כיצד יכול אתה להכחיש, הלא אתה בעצמך השתנית לאחר המעשה, אתה בעצמך נושא את חותם הפשע עליך, ובכן אתה בעצמך הנך העדות הטובה ביותר למעשה הפשע שנעשה. אין אין